אנחנו נמשיך לפסוק הבא. אז חזרו אחריי, דוק צ'ן, כיסא, פן. דוק צ'ן, כיסא, פן. אז פן זה לזנוח, ודוק צ'ן זה מורעל, וסה זה אוכל. אז אל תאכל אוכל מורעל. אז כשמדברים על אוכל, בבודיזם, ההגדרה שלהם של אוכל היא הרבה יותר רחבה משלנו. הגדרה של מה מזין אותנו. מה הדברים שמזינים אותנו? יש באבידמה קושה, שזה ספר קדום במסורת הבודיסטית. אז כמובן, אוכל שאנחנו אוכלים בפה מזין אותנו, אבל לא רק. גם שינה נחשבת לסוג של משהו שמזין אותנו, אנחנו צריכים שינה. למשל, הם כוללים דברים שלא הייתם קוראים להם בדרך כלל אוכל. דברים כמו ריכוז נחשבים כמשהו שמזין אותנו, ו... אנחנו הרי מתרגלים מדיטציה כדי לפתח ריכוז, נכון? אבל גם אם אתם לא מתרגלים מדיטציה, לכל אחד מאיתנו יש צורך טבעי בריכוז. אם אתם כל רגע מפסיקים מישהו מזרם המחשבה שלהם, אתם די משגעים אותם, ואתם אפילו פוגעים בבריאותם. אז אם אתם אוהבים אותם, אל תפריעו להם כל רגע. אז ריכוז זה משהו שמזין אותנו, ויש מודדים רציניים שמתרגלים כל היום מדיטציה. הצורך שלהם באוכל מאוד יורד, הצורך שלהם בשינה מאוד יורד. המדיטציה עצמה מזינה. ויש יוגים שבתוך המדיטציה הם כמעט שלא אוכלים, או שיש כאלה שלא אוכלים בכלל, ונשארים בריאים ולא נהיים כחושים. המדיטציה עצמה מזינה, הריכוז מזין. דבר אחר שהם מונים ברשימת הדברים שמזינים זה למשל תקווה. אומרים ש... אפילו אדם שהוא מאוד רעב והוא עומד למות, אם עכשיו יראו לו את האוכל מרחוק, אז הוא עוד יחזיק מעמד בדרך, אף אחד לא עומד בדרך עד האוכל. יכול להיות שאחר כך מאוכל, כי התקווה מזינה. אז כאן יש לנו עוד סוג של אוכל. הדבר שמזין אותנו כאן זה השקפת העולם שלנו. השקפת העולם שלנו יכולה או להזין אותנו או להרוג אותנו. ומה שאנחנו אומרים זה שאדם במצב רגיל, האופן הרגיל שבו אנחנו מסתכלים על עולמנו, בהדרגה הורג אותנו. הסיבה שאנחנו מזדקנים ובסופו של דבר מתים, זה בגלל שאנחנו מזינים את עצמנו באיזה מזון שהוא לא נכון, ולכן מבחינה זאת הוא מורעל, וזה השקפת עולם שהיא לא נכונה, אנחנו לא מבינים את העולם שלנו. אז הפסוק הזה בעצם מדבר על איך אנחנו פועלים ועושים דברים מסיבות לא נכונות, ממוטיבציות שהן לא נכונות. וכל אחד צריך לבדוק את עצמו. אתם קמים בבוקר, מה מניע אתכם כשאתם קמים בבוקר לעשות את מה שאתם עושים במשך היום? למה אתם הולכים לעבודה? למה אתם חוזרים הביתה? מה המוטיבציה שמלווה אתכם בכל מה שאתם עושים במשך היום? מה אתם מקווים להשיג? כשאתם קמים, מתלבשים, אוכלים, הולכים לעבודה, מטפלים בילדים, חוזרים. מה המוטיבציה? מה מניע אתכם? כי אם לא תתעכבו לחשוב על זה, אז יש אוטומט שמניע אותנו. אנחנו עושים דברים באופן אוטומטי. זה הורג אותנו. האוטומט הזה, אנחנו כולנו בתהליכים שונים של הזדקנות ובליה ובדרך לקבר. זה הורג אותנו. מה שאומר לנו הפסוק הזה שאנחנו חייבים לעצור ולבחון את המוטיבציה שלנו וללמוד לייצר מוטיבציה נכונה, כי הטענה, התזה כאן היא שאם נלמד את זה אנחנו יכולים להפוך את התהליך. יש מוטיבציות שהורגות אותנו, ויש מוטיבציות שמזינות אותנו. ואם אנחנו נלמד לזהות מי ומי, אנחנו לא נצטרך להזדקן ולמות. זה מה שהפסוק הזה אומר. ויש בהקשר הזה סיפור מאוד יפה, אפרופו מוטיבציה. סיפור על נזיר שנמצא בריטריט, ובמסורות שבמזרח הנזירים לא היו עובדים, והיו תומכים, לכל אחד היה מישהו שהיה תומך בו. והנזיר הזה נודע לו שאדם שתומך בו ומממן אותו, עומד לבוא לביקור ובא לראות מה שלמה ואיך מתקדם הריטריט ואיך התרגול. ואז הוא אומר, אוי, אוטוטוט הוא בא, אתם יודעים, באים אורחים, מסדרים את הבית, נכון? אז באים אורחים, אז הוא מסדר, אוי, האלטר לא מסודר, עכשיו אני אסדר יפה את האלטר. האלטר זה שולחן המנחה, שבריטריט זה חשוב במיוחד לשמור על המנחות יפה וקעריות מים, שהכל יהיה נקי ומסודר. והוא אומר, אוי, זה מאובק, זה לא מסודר, ועכשיו אני צריך לסדר הכל. ואז הוא תופס את עצמו. הוא תופס שהמוטיבציה שלו לסדר את האלטר זה כדי שהתומך ימשיך בתמיכה שלו, כדי שהתומך חלילה לא ייסוג בו מהתמיכה. והוא שם לב למוטיבציה הבלתי תאורה שלו, והוא כל כך סולד מההלך הרוח של עצמו, שהוא תפס את עצמו, שהוא לוקח אפר וזורק על האלטר ועוזב את זה ככה. זורק לכלוך על האלטר ואומר, זה המיינד שלי, זה המצב של התודעה שלי. והסיפור ממשיך ואומר שבאותו זמן, במקום אחר, היה למה מאוד קדוש שנתן טיצ'ינג, והיה לו יכולות אלחושיות, והוא קלט מה קורה מרחוק, ובאותו זמן הוא הפסיק את הטיצ'ינג, ואמר, עכשיו יש אדם אחד על הפלנטה שלנו שיש לו רגע אמיתי של דרמה, רגע של אמת. אז זה סיפור על מוטיבציה. ועל הנזיר נאמר שהוא הרגיש שזה היה הפעם הראשונה שהייתה לו תובנה רוחנית של ממש. קודם הוא התפלל ועשה מדיטציה, אבל הוא לא שם לב למוטיבציה. אנחנו יכולים לעשות דברים שכלפי חוץ נראים אפילו מאוד טובים. אנחנו יכולים אולי לעזור לאנשים ולהתפלל ולעשות מדיטציה ולעשות תרגולים ולעשות יוגה. אם המוטיבציה שמלווה את זה לא תאורה, התרגול הזה לא יעבוד. התרגול הזה ימשיך להרעיל אותנו ולהרוג אותנו. כי מה שבמיוחד קובע זה מאיפה אנחנו באים למה שאנחנו עושים. תפילות בעצמם לא עוזרות. הדלאי למה אומר את זה בכל טיצ'ינג שלו. תפילות בעצמם לא עוזרות. מנטרות בעצמם לא עוזרות. לחלוטין קובעת המוטיבציה של האדם, איך הוא בא לתרגול שלו. ואפרופו יחסים, יש פה מערכת יחסים בין התומך והנזיר. זה יוצר רגע של אמת במערכת שלהם, ויכול להיות שהתומך רואה את כל הלכלוך על האלטר ואומר, אני לא רוצה לתמוך בנזיר הזה יותר. מה עוד יכול להיות? הנזיר הזה היה מוכן לקחת את הסיכון הזה, הוא בלבד להישאר אמיתי. אבל זה יוצר קשר קרמי ביניהם. לפעמים יוצרים קשר קרמי בצורה שלילית. זה יוצר קשר קרמי, ומאוד יכול להיות שבגדול אחר הוא יופיע כתלמיד של אותו נזיר, ואולי אפילו באותם חיים יותר מאוחר, כשאותו תומך יווכח באמת של הרגע, ויבוא ללמוד אצל הנזיר. אנחנו לא יודעים לאן דברים מובילים, אנחנו יודעים שהאמת עובדת. האמת עובדת. ויכול להיות שהוא יראה שהאדם הזה פעל כפי שפעל, בגלל שהיה לו אכפת ממנו, כי הוא לא רצה לשקר לו. כל האחרים ממשיכים להתחנף לקבל את התמיכה שלו, או אולי מישהו שלא רוצה יותר להתחנף או לשקר. אז לא לאכול אוכל מורעל, הקטע פה הוא להסתכל, האם המוטיבציה שאני עושה, האם היא לשרת את האינטרסים שלי, את עצמי? אם כן, זה רעל. אם אני עושה את מה שאני עושה במשך היום, רגע רגע, שעה שעה, כדי לטפל בעצמי, כדי לדאוג לאינטרסים שלי, כדי לדאוג לעצמי, אז אני אלך ואזדקן, והחושים שלי יתקהו, והמיין שלי יתקהה, ובסופו של דבר אני אבד את הכל. זאת התזה. והלוג'ונג מלמד אותנו שאנחנו יכולים להפוך את זה 180 מעלות. איך? על ידי שאנחנו מתרגלים לעשות את הדברים למען הזולת, לטפל בזולת, לדאוג לזולת, וזה יהפוך את החיים שלנו. בהתחלה אז אולי זה קטן, אולי יש לכם כמה רגעים ביום כאלה. כמה רגעים כאלה ביום זה הרבה, זה כמו שתיארנו קודם השלוש שניות שעוצרות את נהר המיסיסיפי. כמה רגעים ביום זה הרבה, זה שותל זרעים לאחר כך לעוד כמה רגעים, ובסופו של דבר אתם מגיעים מצב של הבודיסטבה, שזה כל מה שהם עושים, או הבודה, כל מה שהוא עושה זה לדאוג לאחרים. וזה מאוד קשה, כי אנחנו כל כך רגילים בהוקרה עצמית. אתם זוכרים, כל הלימוד על הלוג'ונג היה, האויב מספר אחד בלוג'ונג זה ההוקרה העצמית. אז אנחנו כל כך מורגלים, והאינסטינקטים שלנו הם לדאוג לעצמנו. אז לשנות את זה, זה בדיוק כמו לעצור את נער המיסיסיפי. אותו מאמץ צריך, אבל זה אפשרי. וזה אפשרי מכמה דקות של מדיטציה ביום שאתם עושים באופן מכוון, טונגלן, ואתם שמים לב למישהו אחר ולוקחים את הכאב שלהם ונותנים להם ושולחים להם אהבה ואושר ואת כל הדברים הטובים. זה לא עניין קטן. מחשבה אודות עצמכם תרעיל אפילו חסדים גדולים שאתם עושים. אנחנו חייבים ללמוד לשים את הפוקוס מחוץ לנו, להתמקד בדברים שהם מחוץ לנו. התזה היא, הבודיזם אומר, שלעולם, לעולם לא נהיה מאושרים אם לא נלמד לעשות את זה. איך אומר המאסטר שנטידבה? בפסוק שמסיים את הפרק על המדיטציה, אומר, מעולם לא הצלחתי להיות מאושר כל עוד התאמצתי לדאוג לאושרי. ועכשיו סוף כל סוף אדאג לזולת, ובכך סוף כל סוף אמצא את אושרי. אני לא זוכרת בדיוק את הניסוח, אבל זה הרעיון. זה הרעיון כאן. זה ללמוד איך לאהוב ולשרת מישהו אחר, ולפתוח את ליבנו אליהם. ואם אנחנו מיישמים את זה במערכת של זוגיות רוחנית, מה זה זוגיות רוחנית? אתה בא לבן זוגך או לבת זוגך, ואתה אומר, אני אמצא דרך לסלק את כל המחווים שלך או שלך, ואת כל העצב שלך או שלך, את כל הסבל שלך או שלך, ואני אמצא דרך איך להביא אותך או אותך לאושר מושלם, לעונג מושלם. אני אמצא דרך להביא אותך או אותך לגן עדן. והזמנה היא לבוא אל הזוגיות מתוך המוטיבציה הזאת. אך ורק מתוך המוטיבציה הזאת. אם תצליחו לעשות את זה, יהיה לכם הזוגיות הכי מדהימה שיש בעולם. ועכשיו תבחנו, תבחנו את המוטיבציה. רוב האנשים באים לזוגיות שלהם עם מוטיבציות אחרות. זה לבוא אל הזוגיות כדי שלי יהיה טוב. כמה מאיתנו באים ככה לזוגיות? אני באה כדי שלי יהיה נעים, כדי שאני לא יהיה בודדה, כדי שאני יהיה סופק פיזית או רגשית או כלכלית או מה שזה לא יהיה. עם זה אנחנו באים לזוגיות. תסתכלו על התוצאות של זה. זה לא עובד. אנחנו אומרים שאם אתם רוצים זוגיות מדהימה, הדבר היחיד שעובד זה אני אלמד איך להביא אותך או אותך לאושר מושלם. ואיך אני אסיר ממך או ממך כל סבל שיש. ואני אולי עוד לא יודעת היום איך לעשות את זה. אני אשתמש בחיים שיש לי כדי ללמוד איך לעשות את זה בשבילך או בשבילך. אתם נותנים להם את החיים שלכם כדי להביא אותם לאושר המוחלט. ובכך אתם מגיעים לאושר מוחלט. וזאת הדרך היחידה. אתם לא יכולים להגיע לאושר כשאתם מחפשים את האושר עבור עצמכם. זה התזה של הבודיזם. זה התזה. הפסוק הבא. צ'קון, קונגבה, צ'יק טודון. כל הדרמה מתמצאת בנקודה יחידה. זה התרגום המילולי. אז מי שהיה בקורס לוג'ונג, דיברנו על זה קצת. אתם זוכרים מה דיברנו? מה הנקודה היחידה של כל הלוג'ונג? מה היא הייתה? לסלק הוקרה עצמית, נכון. לסלק הוקרה עצמית. זה מה שאמרנו שם. עכשיו אנחנו עדיין באותו לוג'ונג, אבל עכשיו אנחנו ניתן שלוש נקודות יחידות. שלושה טיצ'ינג שונים על מה זה הנקודה היחידה. מכיוון שהלוג'ונג לא אומר, הוא רק אומר נקודה יחידה. אז עכשיו שלושה טיצ'ינג שהם נשמעים שונים לכאורה הם בעצם אותו טיצ'ינג. שלושה רעיונות שאתם יכולים להשתמש בהם בזוגיות שלכם. הרעיון הראשון, כשאנחנו אומרים שכל הדרמה מתמצאת בנקודה יחידה, או כל החוכמה במערכות היחסים מתמצאת ברעיון אחד, והרעיון הזה זה שהכל בא ממני. מנטרה. אום. הכל בא ממני. אהום. אום. הכל בא ממני. אהום. מה זאת אומרת שהכל בא ממני? דיברנו על זה כבר. זה בא כי אני משליחה את זה ככה. ההשלכות נכפות עליי, אחרת אף פעם לא הייתי משליחה שום דבר מכאיב או סובל. נכפות עליי את זה. מה? על ידי קרמה. קרמה מה זה? זה מצבור הרישומים שצברתי בתודעה שלי על ידי ההתנהגות שלי בעבר. בעבר. התנהגות, דיבור ומחשבות בעבר. תמיד יש פער זמן, פער הבשלה. ומישהו שאל, כמה זמן לוקח לקרמה להבשיל? וזאת שאלה מאוד מעניינת, כי את אומרת לנו, תעשי דברים טובים ותזרעי דברים טובים, וכמה זמן אני צריכה לחכות עד שהדבר הזה יבשיל? לפעמים הרבה מאוד זמן. זו התשובה. אדם רגיל שלא מתרגל ולא לומד ולא מבין מה שהוא עושה, האם הזרעים הקרמיים יבשילו בשבילו? כן, בוודאי, קרמה מבשילה תמיד. בין אם אנחנו מבינים מה שאנחנו עושים, בין אם לא. אבל זה יכול לקחת כמה גלגולים. זה בדרך כלל לוקח הרבה זמן, אם לא מבינים. יש מעשים שמבשילים יותר מהר, אם הם חמורים במיוחד. למשל, רצח אב או אם, זה לדברים שמבשילים מיד בחיים הבאים. אבל גם עדיין לוקח עוד גלגול. אז הטריק הוא ללמוד לתת לה להבשיל מהר. כי אנחנו רוצים את הזוגיות הזאת להביא למצב מדהים, נכון? אז הטריק הוא ללמוד מה גורם להבשלה מהירה, וזה לא עניין קטן, זה דורש הרבה לימוד. אנחנו מלמדים את זה בקורס 5, תיכנסו לאתר בקורס על קרמה. יש מספר גורמים שמזרזים מאוד את ההבשלה של קרמה. אני לא אכנס להם עכשיו כי השעה מאוחרת, אבל אני כן אגיד לכם שני דברים הכי חשובים. מה שבעיקר קובע בקרמה, ברישום הקרמי, זה הכוונה שלכם. אותו מעשה, אם הוא בא עם כוונה מאוד חזקה, אתם למשל באים ונותנים מנחה, אם אתם נותנים מנחה ללמה, ואתם באים עם הרבה הוקרה, ועם הרבה הכרת תודה, ועם רגש עמוק של התמסרות ומסירות ותודה, הקרמה הזאת חוזרת מאוד מהר, מאוד מהר. במיוחד אם אתם נותנים את זה למישהו שמאוד עזר בחיים שלכם, להורים, אם אתם מטפלים בהורים, זאת קרמה מאוד חזקה, מאוד חשובה, שיכולה להבשיל, זה יכול לקחת כמה שנים עוד בחיים האלה. אם אתם מטפלים כמה שנים במסירות בהורים, זה יכול לקחת כמה שנים ותראו תוצאות. אז האובייקט מאוד חשוב, אם זה מישהו שמאוד עזר לכם, אם זה מישהו שמאוד סובל. הכוונה שלכם מאוד חשובה. 90% מהקרמה זה הכוונה שלכם. אותו מעשה, אם אתם עושים בהסך דעת, או אם אתם עושים אותו בכוונה מאוד עמוקה, ההבדל הוא עצום, מבחינת הקרמה ומהירות ההבשלה. ויש עוד הרבה גורמים שאני לא אמנה, אבל הכי חשוב זה כמה אתם מבינים את התהליך. החוכמה שמתלווה לעשייה היא גורם עצום בקצב ההבשלה של קרמה. במילים אחרות, ככל שאתם מבינים את הרעיונות האלה שאנחנו מלמדים כאן על איך הכל כמו חלום, איך הכל ריק, איך הכל הוא השלכה מתוך המיינד שלי, אין לו קיום עצמי, וההשלכה הזאת נקבעת על ידי הקרמה, אתם מבינים את המנגנון הזה, אז כשאתם עושים את מה שאתם עושים מתוך ההבנה של זה, זה מבשיל הרבה יותר מהר. וככל שההבנה שלכם מתעמקת, ההבשלה יותר מהירה. וכשאני אומרת מתעמקת, זה גם לשמוע את זה הרבה פעמים, כי אנחנו צריכים לשמוע הרבה פעמים, כי יש לנו נהר מיסיסיפי של התניות אחרות שאנחנו צריכים עכשיו להפוך את הזרימה שלו. אבל לא רק, לא מספיק לשמוע. החוכמה שבאה כתוצאה משמיעה היא שטחית, היא ברמה אינטלקטואלית. אנחנו צריכים להוריד את זה ללב, שזה יהפוך חלק מאיתנו. בשביל זה צריך לעשות מדיטציה. בשביל זה צריך, אחרי שלמדתם את הדברים, אחרי שהבנתם אותם, לשבת ולעשות מדיטציה. ולהגיע בעצמכם לחוויה של החלום, של הריקות. לראות שמי שאתם זה תעתוע. ואז אתם יכולים לבנות תעתוע שהוא גן עדן. אז אתם יכולים לבנות. ואנשים שחוו ריקות ישירות יכולים להבשיל קרמות ככה, תוך ימים. ואולי אפילו יותר מהר. אז זה הגורם הכי חשוב. הלימוד הזה על חוכמה והמדיטציה עליו. ואמרנו שהרעיון שהכל בא מאיתנו, זה הגורם הכי חשוב. זה מובן אחד לפסוק הזה. אז איך אנחנו מיישמים את זה בזוגיות? כבר אמרנו את זה כמה פעמים. בא בן זוג ומתרגז עליי. למה הם מתרגזים עליי? כי מפשיל זרע קרמי שאני זרעתי בעבר כשאני התרגזתי על אנשים. לאו דווקא כלפיהם. יכול להיות של מישהו אחר התרגזתי. זה לא משנה. יש לי זרע קרמי של כעס. גמרתי להתרגז על מישהו, נשאר רישום בתודעה שלי. הרישום הזה זה רישום קרמי. הוא נכנס לתת מודע שלי. ודוגר לו שם עד שמגיע זמנו להפשיל. עד שנוצרים התנאים בשבילו. וכשהוא מפשיל, אני חווה את בן זוגי צורח עליי. או מדבר אליי לא יפה. לא יכול להיות שאני אשמע אותם צורכים עליי, או מתחצפים אליי, או פוגעים בי, אם אני לא זרעתי את הזרע קודם לכן, והזרע הזה עכשיו יפשיל. לא יכול להיות פרי בלי זרע, בלתי אפשרי. אותו פרטנר, אותם מילים, הם יכולים להגיד בוקר טוב, ואני אשמע בוקר טוב אידיוטית, או אני אשמע בוקר טוב חמודה. אותם מילים, אני אשמע אותם אחרת לפי הקרמה שמפשילה בשבילי. כי מה שמריץ את ההצגה זה התפיסות שלי. זה הכל חלום שאני מייצרת מתוך הקרמה שלי. מה שמריץ את כל ההצגה הזאת זה ההשלכות שלי, התפיסות שלי. ואלה נקבעות לחלוטין על ידי הקרמה, על ידי מה שעשיתי בעבר. אז אם אני שומעת אותם מדברים אליי בטון כועס או בטון פוגע, אם אני מבינה שזה רק יכול לקרות לי כתוצאה ממה שאני עשיתי בעבר, מה אני אעשה? אני בוודאי לא אחזיר באותה מטבע. אני בוודאי לא אחזיר. אם אני מחזירה באותה מטבע, אני מבטיחה שהם עוד פעם יעשו את זה. וככה אנחנו נכנסים למערבולות האלה, לספירלות האלה שמורידות את היחסים לתהום. אז מה לעשות? אוקיי, הם דיברו לא יפה. מה לעשות? תחייכו, תחליפו נושא, תרגעו, תמשיכו הלאה. אל תעשו מזה עניין. למה לא לעשות מזה עניין? כי זה לא בא מהם, זה בא ממני. זה הפרינציפ שאנחנו מלמדים פה. זה הפרינציפ הראשון. הכל בא ממני. אין לי מה לעשות איתם. יש לי עכשיו לתאר את הזרעים האלה. איך אני מתארת אותם? בין השאר, אני לא מחדשת אותם. הפשיל, גמרנו. האירוע הזה חיסל לי את אחת הקרמות, אוקיי? תודה רבה, הפשלת לי את זה, הלכנו.
אם זה מופיע
לי לא
הקרמה שלי.
כן.
אני רוצה לעזוב את זה, אני לא רוצה את הקרמה הזאת.
כן.
אז אני מתברד מבין
סוגעים,
זה עדיין לא
ליצור
את הזרעים האלה.
לפעמים, כשאנחנו עדיין בתחילת דרכנו וחלשים, ועוד לא יודעים להתמודד טוב כשהקרמה מצליפה בנו, לפעמים יש טעם להתרחק מהמצב, כדי לא לצבור עוד קרמה שלילית. זה לא יהיה פתרון אולטימטיבי, זה פתרון ביניים. זה עוד לא שלום, זה הפרדת כוחות. אז יש מקום לזה, זה לא יהיה פתרון אולטימטיבי. בסופו של דבר אני צריכה לנקוד את הזרעים אצלי. אז אנחנו עושים החלטה להפסיק את המעגל, להפסיק את הסחרחרת הזאת שהולכת כלפי מטה, ואנחנו לא עונים באותה מטבע. וההחלטה הזאת, כמו שאמרתי אתמול, וזה אני רוצה להדגיש את זה, זה מאוד חשוב. ההחלטה הזאת היא חד צדדית, היא לא תלויה בהם. לא חשוב מה הם אומרים, מה הם עושים, מה הם חושבים. אם הם ממשיכים לצעוק עליי, לא משנה. ההחלטה הזאת היא חד צדדית, כי אני מבינה שהם באים ממני. אם הם ממשיכים לצעוק, אז הייתי שם הזרע הרציני שמפשיל. או אולי זו סדרה של זרעים שמפשילה. אז אנחנו נשארים שקטים, אנחנו יכולים להחליף את הנושא, אנחנו יכולים לנסות לשנות את האווירה. אם זה לא הולך, תנסו לשבור כוס כדי להשיח את הדעת. תעשו משהו כדי לצאת מהמצב הזה ולא להמשיך לצבור קרמה שלילית. ויכול להיות שאתם עושים את זה, ואתם לא מגיבים באותה מטבע, ולמחרת בבוקר הם עוד פעם עושים אותו דבר. ואולי שנה הם ממשיכים לעשות דבר, ואולי כל החיים הם ימשיכו לעשות אותו דבר. תלוי איזה קרמה יש לכם שם שמפשילה. פה אתם נבחנים, פה נבחנת ההבנה שלכם. אתם ממשיכים לשמור על הקו ולא לחדש את הקרמה. ואז זה מפסיק להיות משנה מה הם עושים. הסיכוי הוא שהם לא ימשיכו כל החיים. הסיכוי הוא שהם ישתנו די מהר אם אתם עושים את זה בהתמדה. אבל זה כבר לא כך משנה מה הם עושים, החוויה שלכם, של החיים שלכם, תשתנה לגמרי. אתם פשוט לא הולכים למקום הסובל הזה, למקום הקורבני הזה. אתם מתחילים לרכוש שליטה, אתם בשליטה. מתוך ההבנה שהכל בא ממני. אז זאת הנקודה היחידה הראשונה. יש נקודה יחידה שנייה. וזה טיצ'ינג מאוד חשוב. ברגע זה, בחדר הזה, יש שתי רמות של מציאות שמתרחשות בו בו זמנית. בכל רגע ורגע, ובכל החדרים. בו זמנית, יש שתי רמות של מציאות. יש מציאות רגילה, ויש מציאות שמימית. וזה קורה בו זמנית. מה זה מציאות רגילה? אתם יושבים פה, אתם כבר מתחילים להתעייף, אולי אתם כבר שוקלים אולי לצאת, כבר בעצם מתקרב הזמן והיא עוד מדברת, ואולי רמת הסוכר בדם ירדה ואתם כבר מתחילים להיות רעבים. זה המציאות הרגילה. זה מה שעובר לנו בגוף, במיינד, זה הדברים הרגילים. יש מציאות שמימית שקורית בו זמנית בחדר הזה. יש כאן מלאכים איתנו, והם תמיד כאן. לפעמים, אם עשינו הרבה חסד, אנחנו מקבלים צוהר, נפתח לרגע הבזק, ואנחנו פוגשים את השמימי לרגע, ואחר כך אנחנו אולי לא מזהים את זה מיד, או אולי נבלים מזה, ומיד חוזרים חזרה. שתי המציאויות ישנם כאן כל הזמן. ואחת לא יותר נכונה מהשנייה. אחת לא יותר ממשית מהשנייה. שתיהן ממשיות באותה מידה, ושתיהן חלום באותה מידה. אמרנו, הכל חלום? זה נחל על שתי הרמות של המציאות. זה נכון שיש כאן עולם רגיל, מציאות רגילה שמתרחשת, כמו שאנחנו בדרך כלל תופסים, ויש מציאות הרבה יותר גבוהה שמתרחשת באותו רגע. אז השאלה כמובן, איפה אתם מעדיפים להיות? אנחנו לא אומרים שהעולם הוא מצד עצמו רגיל או מצד עצמו שמימי. אנחנו לא אומרים את זה. שני מתרחשים כאן. אבל אנחנו אומרים שאם נתרגל, אם נתאר את המיינד שלנו מספיק, אנחנו יכולים להיות בחוויה של המציאות השמימית, המציאות הטהורה, וזה יכול לקרות בחדר הזה, בו בזמן. בחדר הזה, בזמן הזה, יכול להיות שיש אנשים שהם פה ויש אנשים שהם פה. ומבחוץ אתם לא תדעו מי ומי. ואנחנו אומרים שהמציאות הרגילה היא משעממת למדי, והיא גם לא עובדת. היא גורמת לנו ייסורים. והתזה היא, כשאנחנו אומרים שכל הדרמה מתמצאת בנקודה יחידה, שאם אתם עושים את התרגול של הטיהור, אתם יכולים לעלות למציאות הגבוהה יותר, ואתם לא צריכים בשביל זה לענות על טיל לחלל. זה כאן ועכשיו. נקודה שלישית יחידה היא, וזה הדרך הרגילה שבה הסברנו את הפסוק בשבוע שעבר בלוג'ו, וזה הרעיון שהאופן שבו אנשים בדרך כלל פועלים, יש משהו פגום באופן הזה, ודיברנו על זה בהקשר של הפסוק הקודם. ואני אנסח את זה בניסוח קצת אחר. וכל זה קשור באינטרס עצמי, באינטרס העצמי שלי. אנחנו בדרך כלל מונעים על ידי האינטרסים שלנו, האינטרסים העצמיים שלנו, לספק את מה שאני חושבת כאינטרסים שלי, צרכים שלי, העדפות שלי. אז כאן נכנסת השאלה, איך אני מגדירה מי אני? מה זה נקרא צרכים שלי, אינטרסים שלי, נכון? אז זה עובר לשאלה מי אני. מי זו דבורה? בדרך כלל, איך שאנחנו מגדירים מי אני, מוגדר על ידי האינטרסים המיידיים שלנו. בחיים רגילים, הדברים שאני קוראת אינטרסים שלי, אני צריכה לדאוג לגוף הזה, למיינד הזה, לזה אני קוראת דבורה. והלא ג'ונג, אתם זוכרים, אנחנו אמרנו שזה חוכמה פרועה, חוכמה מטורפת. הרעיון של הלא ג'ונג זה לשנות את הרעיון הזה של מי. אתם זוכרים, הוקרה עצמית, זה האויב שלנו. זה האויב בלא ג'ונג. וזאת הנקודה היחידה בלא ג'ונג, זה לשנות את מי שאני קוראת אני. כי הרעיון הזה של אני הוא שגוי. הוא שגוי והוא זה שגורם את כל הבעיות שלי. אז איך זה חל על זוגיות רוחנית? אז בהשקפה הרגילה, בראייה הרגילה, נגיד שאתם מחליטים לצאת בערב. הזוג מחליט לצאת בערב לקנות גלידה. הולכים לחנות גלידה. הוא רוצה גלידה שוקולד, היא רוצה סורבה. עכשיו, הם זוג רוחני. הם זוג שמתרגל. הוא אוהב גלידה שוקולד, אתם זוכרים? היא אוהבת סורבה. אבל הם זוג רוחני, הם רוצים לעשות אחד את השני מבסוטים. מה הוא יעשה? הוא יקנה סורבה, נכון? כי הוא רוצה שהיא תהיה מבסוטה. ואני אקנה בשבילה סורבה, שהיא תהיה מבסוטה. אני אקריב את עצמי. אני אוהב שוקולד, אבל אני רוצה שהיא תהיה מבסוטה. אני אקריב את עצמי, אני אקנה סורבה. אנחנו אומרים שזה לא הרעיון של רוחניות, הרעיון הזה לא יעבוד. אולי היא תהיה מבסוטה, אבל הוא בישאר לא מבסוט. הוא יישאר לא מבסוט, ופעם אחרת הוא יוציא את זה עליה. הוא יאגור את זה במקום מסוים. מה הבעיה כאן? הבעיה כאן שיש לו הגדרה שלו ושלה, והם נפרדים. וזה מה שלא עובד, לא הסורבה והשוקולד. כי הרצון שלו לשמח אותה זה יופי. אבל עדיין הוא לא מבין מי הוא ומי היא. בגלל הרעיון הזה, הגישה הזאת לא תעבוד. מה כן יעבוד? אותו זוג הולך לחנות גלידה. אותו בחור רוצה לשמח את חברתו. אבל עכשיו הוא מגדיר את עצמו אחרת. במקום להגדיר אני והיא, אני אוהב שוקולד והיא אוהבת סורבה, הוא עוטף את עצמו סביבה, לא פיזית, אלא במחשבה שלו, מי הוא? המחשבה שלו, שמה הוא מגדיר הוא, כוללת אותה, הוא מכניס אותה למעגל שלו. קודם היה לו מעגל, זה אני וזאת היא. עכשיו הוא הכניס אותה למעגל שלו, מנטלית. אז עכשיו כשהוא קונה סורבה, למי הוא קונה סורבה?
לעצמו.
לעצמו. הוא שונא סורבה והוא קונה סורבה לעצמו. אוקיי? זה מבלבל. זה מבלבל. אבל עכשיו הוא לא מקריב בשבילה. הוא גורם אושר לשניהם. הוא מבין שכדי שהוא יזכה באושר, הוא חייב ללמוד איך לכלול אותה בתוך מה שהוא מגדיר כאינטרסים שלו. כי קודם הוא יגדיר את עצמו לפי האינטרסים שלו, שלא כללו אותה. היא הייתה מחוץ לאינטרסים שלו, ואז הוא מקריב. וזה לא יכול להחזיק מעמד, לא הרבה זמן. אז זה יכול להישמע מוזר ופרוע, זאת חוכמה פרועה, אתם זוכרים? חוכמה מטורפת. אז הבחור לוקח את האינטרס שלה כאינטרס שלו. ואז הוא קונה סורבה שהוא לא אוהב והוא מבסוט לגמרי. כי הוא מילא את הצרכים שלו. עכשיו תזכרו, הקרמה, אתם זוכרים, אמרנו שכל רגע מייצר 65 קרמות. אז כל רגע שבה הוא כלל אותה בתוך המעגל שלו, שבה הוא הרחיב את האני שלו לכלול אותה, ייצר לו 65 רגעים של אושר. כל רגע כזה של לרצות באושרה, כאילו הייתה זה המשמעות העמוקה של ואהבת לרעך כמוך. היא כמוהו, היא הוא. היא לא כמוהו, היא הוא. אז אתם יכולים להגיד, ואני מניחה שזאת השאלה שלך, אבל תשאלי.
שברגע שאמרת המעגל הזה, בעצם העניין שהוא התחבר לתוך המעגל האנרגטי, האהבה שלו ושלה הם היינו אח. זאת אומרת, כבר לא אני אוהב, אלא ישנה איזושהי אהבה, הוא מתחבר לאותה אהבה.
זה נורא נפלא מה שאת אומרת, ואני רוצה להמשיך את הרעיון הזה. יכולים לבוא ולטעון, אז הוא קונה את הסורבה שהוא בעצם לא אוהב, כיוון שלימדו אותו קרמה וריקוד, והוא מבין עכשיו שאם הוא יכלול אותה בזה, ואז עכשיו יחזור אליו שוקולד בעתיד 65 פעמים, ולכן הוא בעצם אנוכי. אז בעצם זה נימוק אנוכי, כי את לימדת אותי קרמה, וזה בסוף בעצם אני דואגת לעצמי. וזאת שאלה שנשאלת הרבה מאוד, כי אנשים שומעים את ההסברים האלה, שכדי לעשות את עצמי מאושרת, אני צריכה לעשות את האחרים מאושרים, אז אני אומר, רגע, אז בעצם אני פועלת למען עצמי. זה לא בסדר. אם גלידה אחת סורבה שאני לא אוהבת מביאה אחר כך סורבה ועוד 65 גלידות שוקולד שאני אוהבת, אז אני אומרת, איפה שהיה קודם גלידה אחת, עכשיו יש 66. המעשה הזה, האקט הזה של לפעול למען הזולת, כשאני כוללת אותם בתוך המעגל שלי, מייצר עכשיו 65 גלידות איפה שקודם שילמתי רק בעד אחת. זה הטירוף של החוכמה הזאת, זה האינסופיות של החוכמה הזאת. אם אנחנו מתחילים לטשטש את הגבולות האלה, אני פועלת לא בשם האינטרסים שלי, בהגדרה הקצרה והקטנה שלי, אלא האחרים הם גם במעגל שלי, כמו שהיא אמרה, אז זה פשוט אהבה, זה כבר לא אהבה אותה או אותו, פשוט אהבה, זה כבר פשוט, יש הרבה גלידה. יש יותר גלידה ממה שהיה לפני שאני עשיתי את זה. אנחנו אומרים שמבחינה קרמית, המקור של כל השפע בעולם שיש, הוא כזה. אין שפע מצד עצמו, אין כסף מצד עצמו, אין גלידה מצד עצמה. אם אני מקבלת גלידה, ואת הגלידה שאני אוהבת, זה בגלל שאיפשהו בעבר עשיתי את זה. ואם כל אחד ילמד להרחיב את המעגל שלו, אנחנו נהיה אוטומטית בגן עדן. זה הרמה הגבוהה ביותר אולי של הרעיון פה, שכל הדרמה מתמצאת בנקודה יחידה. מה היה קורה לכלכלת העולם אם כל אחד היה נותן כסף מתוך ההבנה הזאת? אם כל אדם שתורם כסף או נותן כסף, היה תורם אותו עם ההבנה הזאת. לא אני פה והם שמה ואני מוציאה מהכיס שלי ונותנת להם. אלא מכלילה אותם בהגדרה שלי. ואז מי נותן למי פה? זה כמו שהיד נותנת לרגל. מי נותן למי? אז אנחנו אוטומטית בגן עדן. אני עכשיו עושה מה שאני עושה, אלא שהאינטרס העצמי שלי הוגדר אחרת. עכשיו האינטרס שלי זה שכל הברואים יהיו מאושרים. עכשיו אני עושה מה שאני עושה, אומרת מה שאני אומרת, נושמת מה שאני נושמת, כדי שאוכל להביא ברכה לכל הברואים. עכשיו מה? אתם כהרף עין תהיו בגן עדן, אם תוכלו לאמץ את הגישה הזאת. אז זה הנקודה האולטימטיבית בטיצ'ינג הזה. כמה גדולה יכולה להיות דבורה? לפי הגודל שהיא מגדירה, מה זה האינטרס של דבורה? מה זה האינטרס של דבורה? אם זה האינטרס של דבורה, אז היא נשארת קטנה. אם האינטרס זה כל הברואים, אין גבול לכמה עושר כל אחד מאיתנו יכול לייצר. כי אז כבר אין דבורה שהיא נפרדת. האינטרס העצמי הזה שמגדיר אותי, הוא גם הכלא שלי. הוא גם זה שהורג אותי. אתם מבינים? עכשיו אנחנו עושים מניפולציה לאגו. אנחנו לא מחסלים את האגו, אנחנו פשוט מרחיבים אותו. ומכניסים את כולם פנימה. עכשיו אני עדיין משרת את האינטרס שלי, אבל האינטרס שלי השתנה. ואז לתת לה ולתת לי אותו דבר. אותו דבר כמו היד נותנת לרגל, או יד ימין נותנת ליד שמאל. וממי נצפה לתודה? אז זה רעיון למחשבה. ואם אנחנו יכולים עכשיו ליישם את הרעיון הזה בזוגיות שלנו, אני לא צריכה להכביר מילים, אתם כבר יודעים. ולמעשה, אני רוצה להגיד שזאת הסיבה לזוגיות. הסיבה שיהיה לנו פרטנר, בן או בת זוג או פרטנר כלשהו, היא זאת. שאנחנו נלמד לפרוץ את המעגל הזה, זה לא עבודה קטנה, כי אנחנו מורגלים בנוחיות מאז ומתמיד. זה לא עבודה קטנה. אם אנחנו עכשיו משתמשים בזוגיות כדי לפרוץ את המעגל הזה, אנחנו מביאים אחד את השני לגן עדן ויחד איתנו את כל העולם. וזה הסיבה לזוגיות. הפסוק האחרון, חזרו אחרי יידה, באשיק, גיונדותן. יידה, באשיק, גיונדותן. רק שמחה בלבך שופעת ללא הפוגה. אם אתם זוכרים, זה היה בלוג'ונג, היה שם חלק של אמות מידה להצלחת התרגול. זה היה שם אחת מאמות המידה. אז יש אנשים שבאים ושומעים את הטיצ'ינגס האלה, ואחר כך מתרשמים וחוזרים הביתה, ומנסים לא לצעוק חזרה, וזה לא כל כך הולך, ומתפרצים בכל זאת, ואומרים, אוי, בסדר, הטיצ'ינג נורא יפה, אבל אני לא יכולה לעמוד בזה, זה קשה לי מדי. אני לא מספיק תאורה, אני לא יכולה לשלוט במיינד שלי, אני יותר מדי מדוכאת. וזה מדכא אותם, הם כאילו מבטרים על התרגול, הם מרגישים חלשים, הם נכשלו פעם אחת, פעמיים. בוודאי שתיכשלו פעם, פעמיים, שלוש, בוודאי, זה נהר המיסיסיפי אתם צריכים לעצור, זה הרבה עבודה. אל תיתנו לזה לרפות את ידיכם. אם יש לכם רגע של מאמץ, תשמחו בו. אז מה שאני רוצה להגיד זה שתרגול רוחני, אסור שיהיה משהו להוריד את עצמכם. אל תיתנו לתרגול הרוחני שלכם להוריד את עצמכם. אוקיי, התיישבתם לעשות מדיטציה, וכל הזמן המחשבות שטטו בכל מקום. אז מה? אז פעם הבאה תשבו, ופעם הבאה תשבו, ובסופו של דבר תפתחו קצת מדיטציה. אבל ישבתי פעם אחת ולא הצלחתי להגיע ריכוז, אוקיי, אני לא טובה במדיטציה. אל תיתנו לזה להוריד אתכם. בוודאי שזה דורש מאמץ. אם זה היה קל, כבר היינו כולנו מוארים. בוודאי שזה דורש מאמץ. אז אסור שזה יהיה משהו שמוריד אתכם. ואנחנו צריכים ללמוד לשמוח בתרגול שלנו, להפוך אותו למשהו שמביא לנו שמחה. ואנחנו אומרים רק שמחה, רק שמחה. מכיוון שלמעשה קרמה קורית בעשייה, בדיבור ובחשיבה. כל מחשבה שלילית או מדוכאת או עצובה זורעת זרעים לעוד מחשבות שליליות ומדכאות ועצובות. כי כל מחשבה נרשמת גם כן בקרמה. בבודיזם אנחנו אומרים, נגיד שאני לומדת לא לפגוע באחרים, לא להכאיב לאחרים. זו תורה גדולה, אבל נגיד שלמדתי. אם אני עדיין ביני לבין עצמי חושבת מחשבות שליליות, אני פוגעת בעצמי. אני יושבת שמה וזורעת זרעים, נמשיך לסבול. אני חייבת ללמוד גם את זה. אני חייבת לסלק לא רק התנהגות חיצונית שפוגעת, גם מה שפוגע בי. כי זה יפגע בי בעתיד. אז אני צריכה ללמוד איך לעצור את זה. וזה קשה. זה כמו נער המיסיסיפי. ההרגלים הם חזקים מאוד. אבל מסטר שנטידבה מאוד עוזר לנו פה. אתם זוכרים, הפסוק המפורסם ששנטידבה אומר, קורה משהו. אם יש מה לעשות עוד עוד זה, מה אתה לכעוס באתיו? אז איך תעשה מה שצריך? מה יש לך להתכעס? אם קורה משהו לא נעים ואין לך מה לעשות, מה יעזור אם תתכעס? אומר, אף פעם אין סיבה שלא להיות שמח. אף פעם. אף פעם. זה חוכמה פרועה. אין לנו אף פעם סיבה להתכעס או להיות עצובים. אין סיבה. הסיבה היחידה שאנחנו עצובים ואבלים זה בגלל שיש לנו הרגלים כאלה. זה בגלל שזרענו קרמות כאלה בעבר והן מפשילות. זה הסיבה היחידה. אין היגיון בזה. תנסו להסביר למישהו את ההיגיון בכעס שלכם. תנסו לשכנע אותו שאתם צודקים בכעס שלכם. אתם לא יכולים, כי זה לא הגיוני. כי אין שום היגיון בזה, כי זה רק פוגע. קודם כל בכם. אז יש לנו סיבה גדולה גדולה לשמוח. מכיוון ששימו לב מה קורה איתכם. אתם יושבים כאן, ואתם מקבלים את המפתח לגן עדן. אתם מתחילים לשמוע על קרמה, ואתם מתחילים לשמוע על ריקות, ואתם מבינים איך שני הדברים האלה יחד יוצרים את עולמכם, ואיך אתם יכולים להשתמש בידע הזה כדי להתחיל להפוך את הגלגל, לחסל כל סבל וליצור כל עושר. זה מתנה אדירה, מדהימה. אין גבול הערך שלה בכלל. שזה למה אנחנו לא גובים כסף בעד הלימוד הזה, כי אין לו מחיר בכלל. יש לידע הזה יכולת לשנות את כל המציאות שלכם. אז א', לשמוח בזה, ב', לשמוח, זה שאתם בכלל פה, לשמוע את הדברים האלה, זה לא משנה מה המציאות הנוכחית שלכם, זו הנוכחית באה מקרמות קודמות. אבל עכשיו אתם מקבלים את הכלי המדהים הזה. תחשבו על הנדירות של זה, על כמה אנשים מכל תל אביב נמצאים פה. אתם מאוד מיוחדים. זו סיבה גדולה לשמוח, להמשיך לשמוח, ולא כל כך משנה מה קורה עכשיו. מה קורה עכשיו, או כשאתם יוצאים מפה, או מחר, לא כל כך משנה. כי זו תוצאה של קרמות ישנות שעשיתם. ועכשיו, אם אתם עובדים עם זה, עם הידע הזה, ובהתמדה, ובהתחלה, בצעדים קטנים, ואחר כך בצעדים יותר גדולים, אתם יוצאים מפה. אתם יוצאים מפה לעונג אינסופי. יש לכם את הידע שמאפשר לכם לשנות את כל התפיסה שלכם. יש לכם את הידע להיות כאן מוקפים ביצורים שמימיים. כמה אנשים בעולם אין להם בכלל את המקלט? אין להם שום מקלט. הם לא יודעים את זה, הם חושבים שהם צריכים להיוולד ולגדול ולהזדקן ולחלות ולמות ושזהו זה, ושזה החיים. ככה רוב העולם חי. אז אתם נמצאים במקום מאוד נדיר ומאוד יוצא דופן. וכל מה שאתם באמת צריכים זה לתרגל קצת כל יום ואתם יוצאים מהבוץ, מהסמסרה. ואם בדרך קרמות מפשילות ישנות, נו אז מה, נו אז מה. אבל אתם כבר מבינים את הפרינציפ, אתם יוצאים. אז אין סיבה לא להיות שמח. שמחה שופעת ללא הפוגה. פשוט אין סיבה, אין הצדקה לשום דבר אחר. ויש לנו המון המון מזל. וכל פעם שאנחנו נופלים או מדוחדכים או באה מחשבה אחרת ויבואו אחרות גם אחרי שתצאו מפה, כי אנחנו מורגלים, כי הזרעים עוד שם. תזכירו לעצמכם, אל תיתנו לעצמכם להישאר שם הרבה זמן, כי זה צובר קרמה לעוד כאלה. תזכירו לעצמכם, כמה אתם בריא מזל שנולדתם בצורה אנושית, עם גוף בריא ועם שכל בריא, ולפגוש את הטיצ'ינגז האלה, ולהיות מעוניינים בטיצ'ינגז האלה, וכמה נדים שאתם במדינה שזה חוקי לדבר על דברים כאלה, יש מדינות שאי אפשר להגיד את המילה מדיטציה, אתם יודעים, ניסינו להביא את זה למרוקו, אסור להגיד שם את המילה מדיטציה. יש מדינות שזה לא חוקי. יש מדינות שאין חוק, שבכלל אתם לא יכולים לשבת בשקט. יש מקומות שאנשים כל כך עניים, גם פה אצלנו. יש אנשים שהקרמה שלהם היא שהם כל הזמן תרודים במכשולים שלא מאפשרים להם להיפתח לדברים האלה. אז תחשבו כמה דברים קרו בחיים שלכם כרגע שהם מדהימים לגמרי ונדירים לגמרי. ותשמחו, כל פעם שאתם מדוחדכים, תשמחו במחשבה הזאת, שאתם בכלל פוגשים את זה ופוגשים מורים כאלה. ויש אנשים שאין להם את כל המכשולים האלה, אפילו אם הייתם לוקחים את הידע הזה ושמים אותו בטלוויזיה, כמה אנשים היו מחליפים לערוץ הבא? מי יושב ויקשיב לדבר הזה? בודדים בודדים שיתעניינו בזה וירצו להקשיב ולתרגל. אז הקרמה שלכם היא מדהימה. לפעמים יש אנשים ששומעים את הדברים האלה והאור סומר על הידיים. כי אתם כבר פה, כי אתם כבר פה. איך זה עם בני הזוג? ובזה נסיים. איך ניישם את זה עם בני הזוג? כשיש לנו ילדים, אז הילדים די מכריחים אותנו להיות בהווה. אנחנו מחליטים לצאת כל המשפחה לפיקניק, פתאום הילדה מקיאה, נגמר הפיקניק. הם מכריחים אותנו להיות עם מה שיש. ואנחנו מטפלים בילדה ועוזבים את הפיקניק ברצון, כי הילדה חשובה. מה קורה עם בני זוג? יש לנו תוכנית, פתאום הם באים עם רעיון אחר, ואנחנו מה? מתכעסים. רגע, רגע, אבל קבענו שיוצאים היום, אה? אנחנו יכולים להתחיל לתרגל כמו עם הילדים עם בני הזוג, להתחיל לתרגל להיות עם מה שיש. אם הם דמות שמימית, אם הם דמות מוארת, אז מה שיש הוא לא מקרי. אז אם הכננו כבר חודש ללכת לסרט, וכשהגיע הזמן לצאת, התוכנית צריכה להשתנות, אז היא צריכה להשתנות. אז זה מה שצריך לקרות. אנחנו יכולים להיות עם הרגע ולהיות בשמחה עם הרגע, כי אני עכשיו ברגע הזה מתרגלת. ואני מקבלת הדרכה מישות מוארת. ואז כל רגע הוא רגע מושלם. ואתם יכולים להגיע בתוך התרגול שלכם למצב שכל רגע יהיה מושלם לחלוטין. ללכת לסרט או לא ללכת לסרט, יהיה מושלם לחלוטין either way. Either way. בגלל התרגול שלכם, בגלל התואר שלכם, כל מה שקורה יקרה בדיוק בזמן הנכון ובצורה הנכונה ובאופן הנכון, ותהיה לכם גם חוויה כזאת שזה בדיוק פרפקט, מושלם, בדיוק איך שזה קורה. ואז אתם כבר לא צריכים עוד שיעורים, אתם כבר שם. וזוגיות כזאת יהיה הדבר שיביא אתכם להערה. זה בדיוק יהיה הדבר המושלם והמדהים שיביא אתכם להערה. וזאת המשמעות העמוקה ביותר של הפסוק הזה. של איך התרגול של השמחה בהווה מוציא אותנו אל הגן עדן. וזה יקרה, זה יקרה, וזה יקרה, וכל אדם יהיה האדם המושלם, וכל רגע יהיה הרגע המושלם. וזה הפסוק שיביא אותנו לשם. ובהתחלה זה יהיה אולי מאולץ, אולי אתם תתרגלו שמחה, כי אמרו בשיעור לתרגל שמחה. במשך הזמן תהיו שם באופן טבעי, אם תתרגלו. אז השעה מאוחרת. ודיברנו פה על דברים שאנחנו בדרך כלל לא מדברים, בשיעורים שלנו. אז קיבלתם טיצ'ינג מאוד, מאוד חזק ומאוד חשוב. דברים שהם שונים ממה שאנחנו מורגלים לעשות, ושיכולים להוציא אותנו לגן עדן. וכל אחד מכם היה לכם אופציות אחרות הלילה, יכולתם ללכת לעשות דברים אחרים, ובאתם לכאן, אז אני רוצה להודות לכם, ולהוקיר אתכם ולהעריך אתכם על הבחירה שלכם. ולהודות לכם על הזכות שנתתם לי להגיד לכם את הדברים האלה. וזה קרמה מדהימה לשמוע ולהשמיע. ואנחנו רוצים מיד, אתם זוכרים אתמול אמרנו, בלי שאיות להפוך את זה לתרגול, לא לתת לקרמה לברוח ולהתמסמס, אז אנחנו מיד נקדיש אותה. אז בואו נקדיש אותה שלכל האנשים במדינה הזאת תהיה זוגיות מדהימה. אז נתחיל במנדלה ואחר כך הקדשה.
ארץ צומה, בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות הארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, וליבי ירחנה. אגישנה כגן של עדנת הערה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה פעם איתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב
ידון גבורת נעמדה כאן להיות בירה.
תזכות עשייתי זוהר רוחה ישלימונה כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחור אשר משני אלו הם נורים, ובכך לא יזכו בגופים נזכרים, אשר משני אלו הם נורים.
תודה רבה לכם. תודה רבה.
אותנו